אנחנו בפרק י"ח, חלק שלישי, פרק י"ח, פרק שעוסק בידיעה האלוהית, כיוון שבפרק י"ז רבנו התייחס לשיטות השונות בעניין ההשגחה האלוהית, למרות שלגבי קבוצות מסוימות הביטוי השגחה אין לו שום קרבה ולא שום דמיון למשמעות שאנחנו מייחסים להשגחה. בכל זאת רבנו הביא אחת לאחת למצוא חשבון, ובסופו של דבר גם הביא את שיטתנו, ובמיוחד שיטתו אשר באה ואומרת שברור שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולמו, ופירושה של השגחה הזו של גבי בעל חיים, צמחים, זו השגחה מינית, דהיינו שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו את הנתונים שכל מין כמין יוכל לשרד ולהתקיים, וזה נקרא השגחה מינית. אבל לגבי האדם, מאחר והוא בראו בצלמו, ומאחר והקדוש ברוך הוא ציווה אותו ציוויים, הרי שוודאי וודאי יש השגחה אלוהית פרטית על כל אדם, לטוב או לרע, בהתאם למעשיו או למחדליו. זה בכללי השיטה שלנו, בניגוד למעתזרה ולהשעריה, וודאי וודאי בניגוד לאריסטו. רבנו אומר, אני כשלעצמי מוסיף נקודה מאוד מאוד חשובה, שמאחר בהשגחה של הקדוש ברוך הוא על כל אדם ואדם היא בגלל שהקדוש ברוך הוא בראו בצלמו, הוא בעל שכל, בעל יכולת לדעת, להבין ולבחור בין טוב ובין רע, להתמודד עם ציוויים אלוהיים. לכן אומר הרמב״ם, הטיבה של ההשגחה, רמתה של ההשגחה, היא תלויה בידיעה של האדם, בדעה של האדם. ככל שהאדם יודע את השם, כך ההשגחה כלפיו אישית חזקה יותר, אם אפשר להתבטא במילה חזקה. עכשיו, זה אומר שלפי שיטתו של רבנו, אין די לומר שבגלל שהקדוש ברוך הוא ברא אדם עם שכל, השכל שהוא לעצמו מהווה מנגנון של בקרה, פיקוח, שהאדם ישמור את עצמו מנזקים, יתמודד עם דברים שיסייעו לו להתקיים, לשרד, להתפתח, להתקדם. זה נכון, אין לחש את זה. אבל לפי רבנו, כיוון שבידיעה, בדעה, לשכל, היעד הוא הרבה יותר גדול, דעת לו אביך ועובדהו, אז ככל שהאדם יודע את השם ומתדמה אליו עד כמה שאפשר, כך מידת ההשגחה האלוהית כלפיו גדולה יותר, חזקה יותר, אישית יותר, אם ניתן לומר ככה. זוהי תמצית שיטתו של רבנו, שהוא ינסה כעת בפרק י"ח להדק אותה יותר ויותר, לחזק אותה יותר ויותר. ובכן, נאמר ככה, ואחר פרק י"ח, ואחר מה שהקדמתי מייחוד ההשגחה במין האדם לבדו, משאר מיני בעלי החיים, אומר כבר נודע כי אין חוץ למחשבה מין מצוי, אלא המין ושאר ההכללות עניינים מחשבתיים, כפי שידעת. וכל מצוי מחוץ למחשבה אינו אלא איש או אישים. וכאשר נודע זה, הרי נודע כי השפע האלוהי המצוי צמוד במין האדם, כלומר השכל האנושי, אינו אלא מה שנמצא מן השכלים האישיים, והוא מה ששפע על ראובן ושמעון ולוי ויהודה. וכיוון שהדבר כן, מתחייב, כפי שאמרתי בפרק הקודם, שכל אחד מאישי בני אדם אשר השיג מאותו השפע מנה יתרה, קצת לתפק, אני עומד לסיים ולהסביר ולחזור, אשר השיג מאותו השפע מנה יתרה כפי עתוד החומר שלו והכשרתו, תהיה השגחה בו יותר בהכרח אם הייתה השגחה נספחת לשכל כפי שהזכרתי. ואם כן, לא תהיה ההשגחה אלוהית באישי כל מין האדם באופן שווה, אלא יהיו להם יתרונות זה על זה בהשגחה כיתרונות של מותם האנושי. נסביר את הפסקה הזו כדי שנחזור עליה ונראה אותה לאחר שנקבל דברי הסבר. והוא כדי כמן, אמרנו של בעלי חיים ההשגחה היא מינית כללית. יוצא איפה? נשים לב, אין בעל חיים א' ובעל חיים ב' וג', כי אין משהו ייחודי שאפשר לייחד כל בעל חיים כמי שמתחבר אל האלוה ויזכה ממנו להשגחה אישית. ולכן בעולם החי אין פרט. יש פרט במובן הפיזי, אבל לא במובן הפילוסופי. יש את המין כולו שהשם נתן ברא בעולם את הנתונים שהמין כמין יוכל להישרד. ולכן בעולם החי, בעולם הצומח, אנחנו לא מסתכלים על הפרט, כי הוא לא קיים. הוא קיים במובן הפיזי, אבל לא קיים במובן הפילוסופי. אלא מה שקיים בעולם החי, בעולם הצומח, זה דווקא הכלל. לעומת זאת, רבותיי, אצל האדם בדיוק הפוך, ממש בדיוק הפוך. כיוון שכל אדם נברא בצלמו של בורא עולם, אז יוצא, מה מייחד את ראובן? השכל שלו ויכולתו והידיעה שלו ורמת הידיעה שלו את אלוהיו. ולכן הוא נבדל משמעון, ושמעון מלוי, ולוי מזבולון. אז כל אחד קיים, כי כל אחד קיים מכוח השגתו השכלית וידיעתו את השם אלוהים. ולכן כאן המשוואה מתהפכת. אין כלל, אין כלל. מדברים צדיקים, חכמים, זה הוא אומר, זה וירטואלי, זה מחשבתי, כי אין לזה משמעות, אין לזה משמעות, כי זה לא מעניין אותי הגופות, מעניין אותי השכלים. והשכלים, זה שיש לי צדיקים, חכמים, זה לא אומר שום דבר, אלא רק בעולם הפרט, הוא העולם השכלי. כדי שאנחנו קצת נסתייע ונבין, תראו, ברוך התואר למוי אלהל מהחוף שעקרנו. הייעוד של האדם בחיי עולם נטע בתוכנו, עולם האמת והנצח. אין רבותיי בעולם האמת עם ישראל, אין דבר כזה. יש את היחיד כל אחד לפי שלמותו, כל אחד לפי שלמותו, בגלל הדעה, בגלל הדעה. לעומת זאת, בעולם הזה, שאנחנו לא מדברים במושגים של שכל, אלא אם תלכו בדרך השם ונתתי גשמכם בעתם, ואם לא בחר אף השם בכם, אם תלכו בדרכי אז אני אעזור לכם ואתם תוכלו לנגוף את האויב ולנצח את האויב, ואם לא ינצח אתכם. בעולם הזה המושגים הם לאומיים, קבוצתיים, כי כאן באמת זה סיוע אלוהי או עונש אלוהי בשביל הקבוצה כקבוצה, העם כעם. לעומת זאת, כאמור, בעולם האמת והנצח, שם לא, שם זה מיצוי הייחודיות של כל אדם ואדם בהשגתו את השם יתברך. לכן שם אין קבוצה, שם מדובר על האיש, כך שנוכל לסכם ונאמר בצורה כזו. בעולם החי והצומח, השגחה היא מינית וכללית, כי באמת מה קיים? הכלל. אבל הפרט, אף שהוא קיים פיזית, אין לו משמעות פילוסופית, כי אין לו ייחוד. אבל אצל האדם בדיוק הפוך, כיוון שהמייחד אותו זה לא הגוף כמו אצל בעל החיים או אצל הצומח, מה שמייחד אותו זה השכל והידיעה האלוהית, אז שם דווקא הפרט קיים, ואילו הכלל זה רק וירטואלי ומחשבתי, אין לזה שום משמעות. אני חוזר על הפסקה המאוד עמוקה הזו, המאוד חשובה, שתתן לנו את האפשרות להתקדם הלאה. אני חוזר עליה, נאמר ככה: ואחר מה שהקדמתי מייחוד ההשגחה במין האדם לבדו משאר מיני בעלי החיים, אומר כבר נודע כי אין חוץ למחשבה מין מצוי, אלא המין ושאר הכללות עניינים מחשבתיים. כלומר בעולם המחשבה, בעולם שבו אנחנו מתייחסים לכוח השכל ולהשגה, אז יש מה שנקרא המין המחשבתי, וזה כל אדם ואדם בשכלו בידיעותיו. ואילו הכלל במובן, כלל בני אדם, שם לא, זה מחשבתי, זה וירטואלי, כי אין משהו מייחד את שכליות כוללת של בני אדם. כפי שידעת, וכל מצוי מחוץ למחשבה אינו אלא איש או אישים. כלומר ברמת הבני אדם, בגלל הבחינה בקריטריון השכלי, דווקא שם מסתכלים על איש, על איש ואישים באופן פרטי, כי כל אחד מתייחד בדרכתו השכלית שלו. וכאשר נודע זה, רגע, וכאשר נודע זה, הרי נודע כי השפע האלוהי המצוי צמוד במין האדם. מה זה מין האדם? מה מייחד את האדם? השכל האנושי. ואם זה, ואם השפע האלוהי צמוד למין האדם, שזה השכל של האדם, אז יוצא איפה שהשפע האלוהי הוא לכל אדם בהתאם לרמה השכלית שלו, כך יוכל לקבל את השפע האלוהי. ומשום כך דווקא אצל בני אדם יש את הייחוד הפרטי האישי, מה שאין כן הכולל. ובכן, נודע כי השפע האלוהי המצוי צמוד במין האדם, כלומר השכל האנושי, אינו אלא מה שנמצא מן השכלים האישיים, והוא מה ששפע על ראובן ושמעון ולוי ויהודה. וכיוון שהדבר כן מתחייב, כפי שאמרתי בפרק הקודם, שכל אחד מאישי בני אדם אשר השיג מאותו השפע מנה יתרה כפי עתוד החומר שלו והכשרתו, כלומר כפי שהוא הכין את עצמו, כי השם נתן שכל לכל אדם, השאלה כמה אדם הכין את עצמו, אז כפי שהכין, אז כך תקבל את השפע האלוהי. השאלה מה כלול בהכשרה, האם הכשרה היא רק אינטלקטואלית או גם דתית, אמונית, ידיעת השם. ואם כן, אז ברור מעל לכל ספק שככל שהאדם יודע את השם, כך השפע האלוהי כלפיו גדול יותר, תהיה השגחה בו יותר בהכרח, אם הייתה השגחה נספחת לשכל כפי שזכרתי. ואם כן, לא תהיה השגחה אלוהית באישי כל מין האדם באופן שווה, אלא תהיו להם יתרונות זה על זה בהשגחה כיתרונות שלמותם האנושית. מה זה שלמותם האנושית? האם רק אינטלקטואליות, או שלמותם האנושית כוללת המידותית, החסידותית, ידיעת השם, הדתית, האמונית? אז הדברים כאן נראים לא רק במובן האינטלקטואלי, ואז יוצא שבאמת ההשגחה הפרטית היא פועל יוצא של הדבקות והידיעה של האדם את השם. מה רצית? ציון? כן, קצת יותר בכל. מה? כבר נודע. נכון, רק לבני אדם יש את השכל. כן, כל אדם שערי חסידי ומות העולם יש להם חלק בעולם הבא. ברור? כן. הלאה. עכשיו, ולפי העיון הזה מתחייב בהחלט שתהיה השגחתו יתעלה בנביאים גדולה יותר, וכפי מעלותיהם בנבואה, ותהיה השגחתו בחסידים ובצדיקים כפי חסידותם וצדקתם. בנוגע לנביא, אז אריסטו יאמר זה עדיין אינטלקטואלי, ואז אנחנו מדברים על שכל מאוד משוכלל שמסייע לו לאדם לשמר מפני נזקים ולהתקדם בחיים וכו'. אבל רבנו לא, א', יש לו את העולם המושגים של נבואה שלו, לא כמו אריסטו, כן? ושנית, הוא כותב במפורש ושכזה, זה פועל יוצא של מידת חסידות וצדקות. כלומר, איך נמדדת חסידות וצדקות? זה במה שציווה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה, תעשה כך וכך, אל תעשה כך וכך. ככל שאדם דבק במצוותיו יתברך ובזרותיו, כך מידת ההשגחה כלפיו גדולה יותר. ואז מה יוצא? שלפי רבנו, הידיעה כמרכיב הכי חשוב בהשגחה הפרטית היא לא סתם ידיעה אינטלקטואלית, אלא ידיעת השם, עומק הידיעה בשם, והניסיון של האדם להתדמות לאלוהים במידותיו וכל כיוצא בזה. עכשיו, ולפי העיון הזה מתחייב בהחלט שתהשגחתו יתעלה בנביאים גדולה יותר, וכפי מעלותיהם בנבואה, ותהיה השגחתו בחסידים ובצדיקים כפי חסידותם וצדקתם. כי אותו, סליחה, כי אותו הערך משפע השכל האלוהי הוא אשר ניבא את הנביאים וישר מעשי הצדיקים והביא לשלמות מדעי החסידים במה שידעו. כי רבנו, זו הנוסחה שלו, כל מערכת היחסים בין האדם לאלוהים היא מלמטה למעלה, הכשרה של האדם, ומלמעלה למטה, שפע אלוהי. זה בורא שפע אלוהי אשר סייע לנביא להיות נביא באותה דרגה, סייע לצדיק להיות צדיק באותה דרגה וכו'. הלאה. אבל השכלים הרשעים, הרי כפי מה שנעדר להם מאותו השפע, ירד מעמדם ונכללו במערכת שאר אישי מיני בעלי החיים, נמשל כבהמות נדמו, ולפיכך הוקלה הריגתם ואף נצטבינו בכך לשם התועלת. זאת אומרת, דברים קשים מאוד. אומר רבנו, מה זה רשע? רשע זה שהוא מתעלם מהציוויים האלוהיים, ולמעשה הוא אולי משתמש במתנה האלוהית שזה השכל, בבחינת חכמים הם על הרע, ואז הוא כמין בהמה, הוא כמין חיה, הוא אומר, אל תתפלא שהתורה התירה הריגתו, אפילו צוותה על הריגתו של רשע. אז יוצא איפה? יש לו שכל, אבל הוא לא משתמש בשכל במסלול האלוהי, בציווי האלוהי, אלא בדיוק הפוך. ולכן הוא כמו עולם החי. מה זה, נכון?
לא בציווי
האלוהי,
זה לא
הפוך. תראה, אז הוא לא רשע, אז הוא בינוני, אז הוא לא רשע.
הוא לא קיים לספור, הוא
נוסע
שבת, הוא לא רשע.
רגע, רגע. רגע, רגע. רגע, רגע. רגע, רגע. רגע, רגע. עכשיו, אתה מכניס אותנו למשקל אלוהי, מי נקרא, רגע, מי נקרא רשע? אנחנו אומרים, במובן ההלכתי, אדם שמחלל שבת פרהסיה, עשו נחשב כגוי לכל דבר. במובן ההלכתי. רגע. עכשיו, אצל האלוהים, הוא בהם כזה זלב. אנחנו לא יודעים בדיוק, הוא אולי מחלל שבת פרהסיה, אבל אנחנו לא יודעים מה המעשים הטובים שהוא עושה בכל כיוצא בזה. ואז יכולה להיות התייחסות אלוהית שונה כלפיו מאשר התייחסות שלנו. צהורי, למרות הקביעה הנחרצת של ההלכה, מחלל שבת פרהסיה, דינו כגוי לכל דבר, בא הרב אטלינגר, בעל שאלות ותשובות בעניין ציון, ואומר דבר מאוד מאוד מושכל, שקשה מאוד להתעלם ממנו והרבה מאוד מסתייעים בו. הוא אומר ככה, אדם אשר מחלל שבת פרהסיה, אבל אתה רואה שהוא מקדש בשבת, מדליק נרות בשבת, או בא להתפלל וכיוצא בזה, אז אני לא יכול לומר שהאדם הזה שמחלל שבת פרהסיה הוא בעצם כופר בחידוש העולם, כופר בהשגחת השם. הוא לא יודע מה זה חידוש העולם, הוא לא יודע מה זה השגחת השם, והוא מחלל שבת בפרהסיה לתאבון, כך הוא מגדיר אותו, לתאבון. ואז אני לא יכול להתעלם ממעשר הטובים, אני לא יכול, ודאי אלוהים לא מתעלם. משום כך אל תתקשו בהגדרה ההלכתית של רשע, ובין הביטוי רשע כפי שמובא כאן. רשע כפי שמובא כאן זה לא במובן ההלכתי הצר, אלא במובן הפילוסופי הרחב, דהיינו אדם שבעצם מתנתק מאלוהיו, מתורתו, כן, חי את עולמו שלו בניגוד לציוויים האלוהיים וכו' וכו'. אז הוא אומר, זה נמשל כבהמות נדמו. נמשל כבהמות נדמו.
האדם שהוא עושה מעשים הכי טובים מישהו, הוא עושה את המעשים ללא ציוויים מהשם, אלא מהשכל הישר שלו. האם הוא נקרא צדיק?
אלא, עוד פעם, אתם אל תכניסו אותי לנישה צדיק, רשע, אין משקל לדברים האלה. אני רק אומר לך שאדם כזה שעושה מעשים טובים, גם אם הוא לא מודע להלכה או לציוויים הדתיים, א', קודם כל זה בונה את נפשו המידותית, כי אם הוא עושה מעשים טובים, כבר במידות יש לו איזושהי שלמות. שני, הקדוש ברוך הוא בוחן קלות בלב, והוא אשר נותן ניקוד, כן, למעשים טובים. לכן אל תכניס אותנו להגדרות או למושגים שאנחנו אמונים עליהם ולא תמיד מבינים אותם. הוא אומר צדיקות, חסידות, כן, הוא השתבש בביטויים, ודאי, על זה ישבתי לו. נכון, 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 כן, בבקשה.
איך התייחס לאחר? לאחר, הרי הנביא אומר, הייתי צין אחר נתמם כבר, זאת אומרת, אחר יגיע לדלך, גל לדעת את זה מזה מושגה.
תראה.
אז זה מה יעשו?
תראה, אם אנחנו נקרא היטב היטב את כל הפסוקים המתייחסים לאחר, אנחנו רואים, מצד אחד באמת הוא הרשיע ועשה מעשים רעים מאוד מאוד, רגע 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 סבלנות, ומצד שני אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, ראית את אחיו, תראה איך הוא יש לו כניעה, יש לו כך וכך, זה בחינה אלוהית, ולכן אנחנו לא יכולים להיכנס לשיקול האלוהי, למשקל האלוהי. מה שחזל אומרים זה רשע, זה כך, תפסד את זה בכללי, זה בכללי, אבל במישור האלוהי יש את השיקול האלוהי המדויק, ואנחנו לא יכולים להיכנס לזה. כן,
יש לי בעיה עם זה כל אדם מורה,
נו, הוא
אפילו לא עדור בר חיוב, לא שום דבר, הוא כבר מוביל אותו לאורך עוד רגע, לא היה לי ידיעה ולא להצגה ולא סיבור, זה כבר חב אותו במחבים, זה כבר קבור שהוא תחל לשע ושהוא לדבר עונש נחלה ורצילו אותו בשם האנושות.
כן, כן, לכן קודם כל צריך לשאול קצת בענווה, לא בהתרסה, זה קודם כל. אז למה? כי הדברים האלה הם לא פשוטים. נתאר לעצמנו שיש אדם אשר הרופאים קובעים שכל התפתחותו היא תהיה מאוד מאוד בעייתית מבחינת קיומו וקיום משפחתו וסוף עולמות, בסוף עולמות. אזי הפוסקים דמים הם מותר לבצע הפלה אם כאלה הם הבחנות, כיוון שאם באמת הוא עלול לצאת עם הרבה חולים ובסוף עולמות והכל, אז למה להגיע למצבים כאלה, כן? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן כללים הלכתיים שלטפל בו כעת מתוך צפיית הנולד. כיוון עכשיו מכאן נעבור לצד הרוחני, הדתי וכו', התורה מאוד מאוד שמה דגש על ה אורחות החיים של האדם ועל השקפות עולמו, עד כדי כך שהתורה לא סלחנית לחלוטין כלפי שבעת העמים. קוראים להם השלום, שזה כולל גיור, לא גיור צדק, גר תושב, אם לא רצו פתח מילות, ואם לא אפס סובלנות. למה? אומר רבנו, אנחנו רוצים שדיקו אותנו במחלות שלהם. איזה מחלות? מחלות רוחניות, זימה, אלילות, שחיתות. הוא אומר, עד שאני דואג לבריאות הגופנית, ומאוד מאוד אומר, רבותיי, אל תכניסו אנשים עם מחלות מדבקות, זה מסכן. כמו שאני דואג שלא תהיה מחלה מדבקת מבחינה גופנית, כך אני דואג, בעוד יותר מכך, שלא תהיה מחלה רוחנית, כי זה יותר חמור מבחינה הלכתית, מבחינה דתית, זה יותר חמור. ולכן על בסיס העניין הזה תבין שהתורה באה ואומרת ככה, אם יימצא טיפוס כזה עם מאפיינים כאלה וכאלה, הצפי הוא שהוא יגדל, הוא יהיה פרא אדם רעם עללים, לכן מוטב לסלקו מן העולם הזה מאשר שיגיע לעולם האמת עם גהנום. ונסביר, כי יש לנו עוד שני צעדים עד שתבין. א', אדם אשר בא על ערבה, על אשת איש, הותרה, התראה, עכשיו מוצאים אותו להורג כי הותרה. למה אתה מוצא אותו להורג? אין עונשים אחרים, אבל שישאר בעולם הזה כדי להציל לו את העולם הבא, שזה העיקר, מסלקים אותו מן העולם הזה כדי שיהיה לו כפרה. ברור שזה לא המחשבה של בני אדם ערביים מודרניים שהם שמים את כל הדגש על העולם הזה, אבל כיוון שאצלנו בדיוק הפוך, הדגש הוא עולם האמת, אז יש מצב שבו אומרים מותר שיתכפר לו וימות ויציל לו את העולם האמת והנצח מאשר יתחסל. זו השקפה של היהדות. ולכן על בסיס זה אומרת ההלכה אנחנו צופים בטיפוס כזה שהוא עלול להפסיד את חיי העולם הבא. לכן מוטב לא להביא אותו לדרגה כזאת. עכשיו נשים לב, המתכון הזה או הטיפוס הזה, חז"ל מאוד מאוד התחקו אחריו, הוא בנמצא או לא בנמצא? האם הוא רק תיאורטי כדי לאותת שעיקר העיקרים זה החינוך והדעת והאמונה ולא העולם הזה, או שבאמת הוא יכול להיות במציאות ומתאים יותר ויותר הדברים כמאן דאמר שאומר שזה תיאורטי, אף על פי שהיה מי שאמר אני עמדתי על קברו, אבל מתאים הדברים שזה יותר תיאורטי. למה? כי ההלכה אומרת מתי יש בן סורר ומורה, כששני האבא והאימא שווים בכל, במראה, בגובה, בעולם השקפתי, המושגי, המידותי. למה? שאם נניח יש אלו הבדלים, אולי הנפילה של הבן הזה באה כתוצאה מההבדלים הללו, והם מוטטים לנו שהנה ככל שאנחנו לא הרמוניים בין האיש ובין האישה, זה עלול לפגוע בילדים. אז יוצא איפה שהפרשה הזו של בן סורר מורה, יותר משהיא הלכה אופרטיבית מעשית, היא יותר תיאורטית אשר מלמדת אותנו כיווני דרך. ברור? עד כאן. עכשיו נמשיך. נאמר ככה, איפה? עשר? ליד עשר? כן. ולפי כך, כאן לפני כן, אבל השכלים הרשעים, הרי כפי מה שנעדר להם מאותו השפע, ירד מעמדם ונכללו במערכת שאר אישי מיני בעלי החיים, נמשל כבהמות נדמו. ולפי כך, הוקלה הריגתם ואף נצטווינו בכך לשם התועלת. בעניין זה הוא יסוד מיסודות התורה ועליו היא בנויה, כלומר על שההשגחה באיש איש מאישי האדם כפי שמגיעה לו. ושוב כבר אמרנו, מה מייחד כל איש ואיש? הידיעה האלוהית שלו. התבונן האח לשון הכתוב בהשגחה, עכשיו שימו לב טוב טוב, בפרטי מצבי האבות בהתעסקויותיהם ואפילו בקנייניהם. הערה 11, רש שכלל שכלל משלו וכתב בהסכם בשימושיהם, ומה שהופתחו בו מליווי ההשגחה להם. הנה שימו לב רבותיי, נאמר לאברהם אנוכי מגן לך, זה השגחה פרטית מאוד, ונאמר ליצחק ואנוכי ואהיה עמך ואברכך. אז לא כתוב אנוכי מגן לך, אלא מה כתוב? בעמך. בשניהם זה השגחה פרטית, אבל שימו לב להבדלים במינוח. כן, הלאה. ונאמר יעקב והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, גם זו השגחה פרטית, אבל לא כתוב עמך ולא כתוב מגן לך. כן, אז אומר מורי בהערה 12 בראשית ת' בפסוק א', והכוונה שיש בכל אחד ייחוד פרטי אישי לך, ואברכך, תלך, עמך, משמע לכל אחד ואחד, לכל אחד כפי דרגתו. זאת אומרת, בהבדלי הביטויים, אומר מורי, כבר אנחנו יכולים לדבר על הבדלי ההשגחה הפרטית האלוהית כלפיהם. כדי שאנחנו נבין, חז"ל ניסו להגיד מה היה ייחוד האמוני והדתי של אברהם. ייחוד האמוני והדתי של אברהם קרא לכל העולם לאמונה. כן, עדיין הכל כמו שאומרים היה צריך לבוא לזעזע אותם ממחשקים. יצחק כבר הוא עניין יותר אישי עם האלוהים, ויצא יצחק לסוח בשדה וכו'. יעקב כבר מתמודד עם מציאות משפחתית, קהילתית וכו'. זאת אומרת, כל אחד ואחד היה לו את הקשר האלוהי היהודי שלא עם האלוהים והאלוהים שאיתו. לכן הוא אומר, אלה דרגות שונות, אלה מערכת יחסים מאוד מאוד אישית בהתאם לרמה ולשיטה של ידיעת האלוהות של כל אחד ואחד מהם. אוכל לעבוד באופן אישי בלי התנאה,
רק ומה יקרה בהמשך ליהודים
לא יקרו בדרך השם? לא הבנתי. אה, לא.
אבל
הם יהיו לא, לא, לא. לא, לא. זה ברור שזה מותנה. זה ברור שזה מותנה. כלומר, כפי שאני רואה אוכן כעת, אז יהיה מצב כזה וכזה. לא, אבל זה הכוונה. זה ברור, אין דבר כזה צ'ק מראש, כן? אוכן, הלאה. ונאמר לאדון הנביאים, כי יהיה עמך, ונאמר, זה משה רבנו. ונאמר ליהושע, כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. והלאה, כל אלה בפירוש, כי ההשגחה בהם כפיער שלמותם. ונאמר בהשגחה על החסידים, בהזנחת השכלים, רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. ככל שאדם קרוב יותר לאלוהים, יכולת הראייה שלו על החיים היא תהיה יותר מדויקת, ויזהה את העניינים היצריים הרבה יותר טוב, כן? ואז יש מה שנקרא כי יהיה עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, כי הראייה שלו יותר מדוקדקת, יותר מדוקדקת. לכן האדם שהידיעה שלו כוללנית, אז פחות ראייה מדויקת. לא אחת שהיינו הולכים להתייעץ עם גדולים, מורי ואחרים, בדברים מאוד מאוד פרובלמטיים בחיים, להחליט כך, כך וכו', ואתם צריכים לראות את הראייה הזקה והקולעת של מורי, שמיד אומר לך מה בקרה כזה וכזה, זה מה שלא עלה בדעתנו כלל וכלל. חשבנו שאנחנו מבררים, כי הראייה שלו והחוכמה שלו והידע האלוהי והאמוני והדתי שלו בעל כושר זיהוי הרבה יותר גדול. לא הרי מערכת רדארית שיכולה לקלוט משהו שבמשהו, כן? עם מערכת רדארית היא לא כל כך מבוטחת, יכולה לקלוט רק דברים יותר מגושמים. אז הראייה שככל שהיא מחודדת יותר, אז אושמרתיך בכל השלט הזה, או רגלי חסידה בשמור. אמר, כי שלום מקצת אישי בני אדם מן הפגעים ונפול מקצתם בהם, אין זה כפי כוחם הגופני ועתודם הטבעי. הוא אומרו, כי לא בכוח יגבר איש. יכול להיות אדם מאוד מאוד חלש בגופו, לא בריא בגופו, אבל בשכלו, בנשמתו, אדיר. אז לא בכוח יגבר איש, אלא במוח, ולא במוח במובן של שכל בגוף, אלא במה שהשיג ובמה שהוא משיג את השם, אלא הוא כפי השלמות והחסרון. כלומר, קרבתם לפני השם או רחוקם, ולפי כך יהיו הקרובים אליו בתכלית ההגנה, רגלי חסידה בשמור, והרחוקים ממנו מסורים למקרים שיפגעו בהם. כל מי שרחוק ממנו פשוט אין לו את האלוהי, שהשפע האלוהי מספיק שיכול לסייע בידו לזהות כישלונות, ואין שם מה שיגן עליהם מן המאורעות, כל איך בחושך אשר אובדנו בטוח. ונאמר עוד בהשגחה בחסידים, שומר כל עצמותיו, אחת מהם לא נשברה. או עיני השם אל צדיקים, יקראני וענהו. כל אלה מראים על קשר הדוק ואישי בין האדם ובין אלוהיו, זה מלמטה למעלה ובין מלמעלה למטה. והלשונות שני אמרו בעניין זה רבו מלספור. כלומר, בהשגחה באיש בני אדם, כפי שלמותם וחסידותם. אתם רואים, כפי שלמותם וחסידותם, לא רק עניין של כוח אינטלקטואלי, כוח שכלי אינטלקטואלי. וכבר הזכירו גם הפילוסופים עניין זה. אמר אבו נסר בהקדמה ראשו לספר ניקומחיה לאריסטו, אמר, אבל אשר יש להם יכולת לשנות עצמם ממידה למידה, אלה הם אשר אמר עליהם אפלטון כי השגחת השם בהם יותר. זאת אומרת, אריסטו אף על פי שהוא לא מדבר על אלוהים משגיח במובן יודע, רוצה, אבל ככל שהם יותר אלוהים, כאילו מוקרנים מהמציאות האלוהית, אז מטבע הדברים יש בהם כוח הישרדות הרבה יותר גדול. לפי אריסטו, התבונן האח הביא אותנו אופן זה של הבחנה לידיעת אמיתת מה שנאמר על ידי כל הנביאים עליהם השלום, מן ההשגחה האישית המיוחדת בכל אחד ואחד כפי ערך של מותו. והאח זה מתחייב מצד העיון, אם הייתה ההשגחה נספחת לשכל כפי שאמרנו, ולא, כי זה הרי החידוש של רבנו, זה הרי מיוחדות בהשקפת עולמו של רבנו בהשגחה, שההשגחה קשורה קשר של ממש בידיעת האדם את אלוהיו. ולא ייתכן לומר שההשגחה מינית לא אישית כפי שנתפרסם במקצת שיטות הפילוסופיים, כיוון שהרי כבר אמרתי לך, אם הכל זה פועל יוצא של ידיעה אלוהית, אין כלל, אין מין. המין זה וירטואלי, זה מחשפי, יש רק אישי, יש רק אישי. ולא ייתכן לומר שההשגחה מינית לא אישית כפי שנפרסם מקצת שיטות הפילוסופים, כיוון שאין שם מצוי מחוץ למחשבה זולת האישיים. הרי הזיהוי אצל בני אדם זה המחשבה, זה השכל. אז די, בכלל אין שכל של כלל. נכון, אצל הרב קוק כך מוצאים נשמה לאומית וכאלה דברים, זה עוד עניין צריך נודד, אבל לפי רבנו לא, אין בכלל, אין מה שנקרא שכל של כלל. התבונן נא בפרק זה כפי שראוי להתבונן בו, יהיו לך בו כל יסודות התורה שלמים, יהיו לך תואמים להשקפות עיוניות פילוסופיות, והסתלקו הזרויות, ותתברר לך צורת ההשגחה האחי. ואחרי מה שהזכרנו מהשקפות בעלי העיון בהשגחה, בהנהגת השם את העולם האחי, אסכם לך גם השקפת בני אומתנו בידיעה, ודברים שיש לי בכך. עכשיו שימו לב, הוא עובר מדיעת האדם את אלוהיו לדיעת השם את בני האדם. כי אם אני אומר בשוני מאריסטו שיש השגחה אלוהית פרטית, כלומר שהאלוהים יודע, זאת אומרת יודע את ההתרחשויות, זה כרוך בבעיות קשות. האם חס וחלילה יש לו ידיעות מתחדשות, הוא לא ידע ועכשיו הוא יודע? זה לא דבר כל כך פשוט, אבל זה דבר ברור שאם אנחנו מדברים על השגחה פרטית, אז נכון שאמרנו שהשגחה הפרטית כלפי האדם היא פועל יוצא של ידיעת האדם את האלוהים, אבל זה גם פועל יוצא של ידיעת הקדוש ברוך הוא את הפרטים, את כל מה שמתרחש. איפה עמדתנו בעניין הזה? אומר רבנו, אין ספק כי מושכל ראשון הוא שהשם יתעלה, ראוי שימצאו לו כל השלמויות, חוכמה, רצון, דעת, ידיעה, כל השלמויות. אבל מה? לזהר, לא כמו אצל האדם. אצל האדם זה פלוס, עוד. וכאן היא כל כולה ישות אחת. החוכמה, הידיעה, הרצון, ישות אחת. כי מה לעשות? זה לא אנחנו, אנחנו בשר אדם. זה מציאות אלוהית ייחודית. אין ספק, כי מושכל ראשון הוא שהשם יתעלה, ראו שימצאו לו כל השלמויות, וישאלו ממנו כל המגרעות. אז אם אני אומר שאלוהים לא יודע, זה מגרעת, נכון שעליי להתמודד עם הידיעה מתחדשת, אני אתמודד איתה, אבל לומר שאלוהים לא יודע זה מגרעת. ואם אני אומר שהקדוש ברוך הוא זה שלמות השלמויות, אין עוד שלמות דומה לה, אז אחד הדברים אני לא יכול לייחס לקדוש ברוך הוא ידיעה. אוכל אין... מה? נכון. אז יש רצון רק לא רצון אנושי, זה רצון ש... שהוא הוא, הוא זה מציאותו, הוא זה ידיעתו, כי זה לא אנחנו, זה לא אנחנו. אין ספק כי מושכל ראשון הוא שהשם מתעלה, ראוי שימצאו לו כל השלמויות וישללו ממנו כל המגרעות, וקרוב הדבר שיהיה מושכל ראשון, כי אי הידיעה באיזה דבר שיהיה מגרעת, ושהוא יתעלה לא נעלה ממנו מאומה, אלא יודע הכל ברמת הפרטים, הכוונה לא כמו מה שאריסטו סבור. אבל מה שגרם למקצת בעלי העיון, כפי שהזכרתי לך, שימו לב רבותיי לביטוי להעיז ולומר יודע כך ואינו יודע כך, כלומר ידיעה כללית לא ידיעה פרטית, שימו לב שרבנו ביטוי למה להעיז, כי הם רצו להינצל מלייחס לקדוש ברוך הוא מגרעת, והם טענו אם אני מייחס לו ידיעה אז בידיעה מתחדשת זה מגרעת, אז לכן העדיפו לייחס לו אי ידיעה מאשר לייחס לו ידיעה שאז היא תכלול ידיעה מתחדשת וזה מגרעת. לזה רבנו אומר זוהי תעוזה מצדכם. מדוע? כי כדי לא לייחס לו ידיעה מתחדשת שללתם ממנו את הידיעה שאין לך מגרעת יותר גדולה ממנה. יגידו לי אז מה? אז תגיד לי איך אתה מתמודד, נכון? ידיעתו זה לא כמו ידיעתנו, מציאותו זה לא כמו מציאותנו, אצלנו יש בעיה בידיעה מתחדשת ברצון מתחדש, לא כן אצלו? לכן הוא קורא לזה תעוזה. אוכל כפי שהזכרתי לך, למר הוא מה שנדמה לו מעדר סדירות מצבי אישי האדם, אשר רוב אותם המצבים אינם מצבים קבעיים בלבד אלא גם תוצאה למה שהאדם בעל יכולת ומחשבה. הערה חמש, כלומר רוב אותם המצבים הגרועים והצרות הם גורמים אותם בעצמם בפעולותיהם מחשבותיהם הרעות. עובדל אל בחלק זה פרק י"ב, ואז לכאורה הוא יודע דברים שהם באים בגינם ובגין בחירתם, מה שאנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה. וכבר הזכרנו הזכירו הנביאים כי למידת השכלים על העדר ידיעת השם את מעשינו אינה אלא ממה שרואים אנשי הרשע בטובה ושלווה. כלומר רבנו אומר דע לך, אצלנו אצל היהודים הדעה הזו שכאילו אלוהים לא יודע היא באה ממקום של תסכול ביחס למה שהם קוראים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כי אם האלוהים יודע שזה צדיק ורע לו והשם מקיים את הרע הזה, זה מגרעת גדולה מאוד, איפה הצדק האלוהי? ולכן אם אני בא ואומר שהאלוהים לא יודע, נכון זה מגרעת, אבל זה מגרעת פחותה מאשר לייחס לקדוש ברוך הוא ידיעה ורוע. כן? ורבנו יחיש את הדבר הזה ויאמר, מי אמר לכם בכלל שקיימת בעיה של צדיק ורע לו? אולי זה בעיה שאתם יוצרים אותה. ושנית, הרי רוב הרוע בא מבני אדם עצמם, לא מאלוהים, וכן הלאה. זה כבר למדנו, ראינו כבר בעבר. וכבר הזכירו הנביאים כי למידת השכלים על העדר ידיעת השם את מעשינו אינה אלא ממה שרואים אנשי הרשע בטובה ושלווה, ושזה מביא את החסיד להרהר כי התמדתו לעשות טוב ומה שסבל על כך מן הצער והתקומם אחרים נגדו בלתי מועיל. ואחר כך אמר הנביא כי הוא שוטט במחשבתו בכך עד שנתברר לו שהדברים נבחנים בסופם לא בראשיתם. כלומר הנביא לא מקבל כמו המונים רשע וטוב לו וצדיק ורע לו, ואז הוא מחליט אין השגחה אלוהית או אין ידע אלוהי. לא, אלא הנביא לפחות אומר, תתבונן בסוף ואתה תראה שזה לא בדיוק שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הוא אומר, וזהו תיאורו בסדר כל העניינים הללו. אמר ואמרו, איכה ידע אל ויש דעה בעליון, הנה אלה רשעים בשלבי עולם, הסגוחי, איך תוכל לייחס לשם ידיעה שאתה רואה רשעים הולך להם? אך רק זכיתי, זכיתי לבי, והרחץ בניקיון כפיי בסוף הדיבור, והחשבה לדעת זאת עמלי בעיניי, עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם. כלומר, במבט ראשון אני לא מסוגל להתמודד עם צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אבל עד אבוא אל מקדשי אל, כשאתבונן, כשאגיע לדרגת נבואה, הדברים האלה יהיו מובנים לי. איך היו לשמה כרגע? בעניינים אלה עצמם הזכירה מלאכי, אמר, חזקו עליי דבריכם, אמר השם, אמרתם שב עבוד אלוהים ומבצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבאות, ועתה אנחנו מאשרים זדים. כך בני אדם אמרו, לא חבל, בין כך אין צדק, אז מה אנחנו עובדים את האלוהים לחינם? אז נדברו יראי השם, אומר הנביא מלאכי, והעניינים האלה יוברו להם, יתבררו להם, ושבתם וראיתם, אתם עוד תגיעו לצדק האלוהי. יש ידיעה אלוהית, יש השגחה אלוהית, יש צדק אלוהי, רק זה טעון למידה, טעון לימוד. וכבר באר עוד דוד פרסום השקפה זו בזמנו, ומה שגרמה מרשעות בני אדם בעושקם זה את זה, ובא להוכיח ביטול אותה ההשקפה ולהודיע שהוא יתעלה, יודע כל זה. אמר, עכשיו שימו לב, דוד המלך נגד בני דורו, אמר, אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו, ואמרו לא יראיה ולא יבין אלוהי יעקב כי מה היה רואה. אז לא היה דבר כזה שאלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו. זוהי הדעה של בני אדם אשר באים ואומרים, כיוון שאנו רואים רוע אנושי ואין האלוהים מגיב במיידי כנגד הרוע האנושי, סימן שהאלוהים לא יודע, לא רואה, לא משגיח בעולם. הערה 10, כלומר על די שהגיעו למסקנה שאין השם חלילה יודע מעשה בני אדם ואין השגחה ואין דין ואין דיין, השחיתו והתחיבו ומלאו את הארץ חמאס. העלה מזה אומר, אומר דוד המלך, בינו בוערים בעם. דוד המלך חודף את הדעות האלה, בינו בוערים בעם, וכסילים מתי תשכילו, לא ייתכן לייחס לקדוש ברוך הוא ידיעה, הנוטע אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. ולכן אם אנחנו יודעים, איך האלוהים לא יודע? בוודאי שהאלוהים יודע. זה שקשה לנו, אנחנו עם רוע, זה חיסרון שם, אנחנו לא יודעים את הדין האלוהי, אבל זה לא אומר שהוא לא יודע, וזה לא אומר שהשם שותף לרוע. והנני מבאר לך עניין ההוכחה הזו שאומר דוד המלך, הלא הנוטע אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביא. רבנו במאמר מוסגר, כשהוא בא להדוף את השיטה של בני דורו של דוד המלך שאין האלוהים יודע את כל העוולות, כי אחרת אוי ואבוי אם יודע והוא לא עושה כלום בעניין העוולות, אז דוד המלך אומר כן השם יודע. עכשיו במאמר מוסגר בא רבנו להתמודד עם כאלה שזנבו אותנו ואמרו, הנוטע אוזן הלא ישמע, אז זאת אומרת שלקדוש ברוך הוא יש אוזן. אם יוצר עין, הרי יבי. אז ככה כזוכו, יש לו עין. זאת אומרת, זה תאורי הקשמה. זאת אומרת, אנחנו בורחים מהפח אל הפח. כן? ורבנו התמודד עם זה. הוא אומר, ואינני מבאר לך, עניין ההוכחה הזו, אחרי שאזכיר לך, רוח הבנת המתפרצים כלפי דברי הנביאים, את הדברים הללו. כלומר, אלה אשר באו ואמרו, אנו את האוזן יש לה, זה מה שלא מגשמי. אלה מתפרצים, וצריך להדוף אותם. אמרו לי, לפני כמה שנים, רבנו מדבר על כך שהתקיפו אותו בעניין הזה, אמרו לי לפני כמה שנים, אנשים מכבדי אומתנו, הרופאים היו האליטות באותם זמנים, והם היו מקיימים בימות לרב שיח בעניינים אמוניים, פילוסופיים וכו'. אז למה פוליטיקה? אוקיי. אמרו לי לפני כמה שנים, האנשים מנכבדי אומתנו, הרופאים, דרך תמה מצידם, על דבר דוד, אמרו כך, ראוי היה, לפי ההיקש הזה שלו, לקדוש ברוך הוא, לפי ההיקש הזה שלו, של דוד המלך, שבורא הפה יאכל. כי הוא לא רק מדבר, אלא יאכל. ובורא הריאה ישמיע הכל, וכך יתר האיברים, כי השם ברא את כל איברי האדם. אז אם ככה נייחס לשם את כל התפקודים של האיברים הללו, וכך נקשים את המציאות האלוהית, וכך יתר האיברים. כך הקשו כנגד רבנו, ורבנו הודק את הקושיה, ואומר, ותבוננה אתה המעיין במאמרי זה, כמה רחקו מן הנכון בהבנת הוכחה זו. הוא אומר, הם פשוט לא מפרשים נכון את ההגד הזה, הנוטע אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. ושמע עניינה, פשוט הוא שכל עושה כלי מן הכלים, אם למשל ייצרנו כוס, אז אנחנו לפני ייצור הכוס היה לנו במחשבה מה אנחנו רוצים, כלי קיבול שקוף מסיבות אלה ואחרות וכל אלה. זאת אומרת, הכוס היה רעיוני, הוא לא היה במציאות גשמית, אלא רעיוני, שכלי רעיוני. אחר כך זה בתהליך הייצור זה התגשם. כך אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא איברים לאדם, כולם מושגים שכליים במובנים האלוהיים, לא השקפתיים, לא מעשיים וגשמיים. ושמע עניינה, פשוט, והוא שכל עושה כלי מן הכלים, אלמה שהמעשה אשר יעשה באותו הכלי מצויר בדעתו, לא מדעתו אלא בדעתו, כן? לא היה יכול לעשות לו כלי. המשל בכך, שאם לא יצייר הנפח בדעתו עניין התפירה ויבין אותו, לא היה עושה את המחת בצורה זו אשר לא ייתכן לתפור, כי אם בא, אז זה לא שהנפח הוא מחת או יש לו משהו מחתי בתוכו, אלא הרעיון. וכך שאר הכלים, וכיוון שחשב מי שחשב מהפילוסופים שאין השם משיג את הפרטים הללו מפני שהם מושגי החושים, זה הרי אריסטו אומר, מה אתה מייחס לקדוש ברוך הוא ידיעה פרטנית כאלה, כי הפרטים האלה, עין, אוזן, כל אלה, זה חושים, אז זה גשמיות, אין לי חסק כזו גשמיות. אבל טעותו של אריסטו, שהוא לא מבין שהיוצר, בכל שכן הבורא, אצלו זה לא ברמה הגשמית, אלא ברמה הרעיונית. וכן, שאין השם משיג את הפרטים הללו, מפני שהם מושגי החושים. והוא יתעלה, איננו משיג בחוש, אלא השגה שכלית, הוכיח להם במציאות החושים. דוד המלך כשהוא מתפלמס עם בני דורו ואמר, אם הייתה השגת הראות נעלמת ממנו, לא שאלוהים יש לו עין, אלא אם השגת הראות הייתה נעלמת ממנו ואינו יודעה, איך המציא את האיברים הללו של הראייה? הרי ודאי זה עניינים שכליים מדיעתיים אלוהיים, על ראייה, על שמיעה, על דיבור וכו'. האח המציא את האיברים הללו המיועדים להשגה בראייה. האם אפשר לחשוב כי במקרה אירה שתתחדש לחה מסוימת זכה ותחתיה לחה אחרת כך ותחתיה שכבה מסוימת קרה שנקב בה חור ובאה כנגד אותו החור שכבה זכה קשה? כל המערכת התכנונית עם העין וכל התכנון, מה? כל זה זה מקרי? זה לא מקרי, זה תכנון, זה תכנון אלוהי. כללו של דבר, להיות העין בשכבותיה ועצביה שהם בתכלית השכלול כפי שכבר ידוע, וכולם המטרה בהם תכלית הפעולה הזאת. היחשוב משכיל שזה נעשה במקרה? לא, אלא הוא בכוונה מצד הטבע בהחלט, כמו שבער כל רופא וכל פילוסוף, ואין הטבע בעל דעה וניהול, וזה מוסכם מכל הפילוסופים. הטבע הוא גשמי, כי ככה שם ברא אותו. אבל הקדוש ברוך הוא שברא אותו, זה לא מצריך גשמיות באלוהים, כי הכל עניין של ידיעה אלוהית. אלא הניהול האומנותי הזה נעשה לפי השקפת הפילוסופים על ידי מוצא שכלי, והוא ממעשה בעל שכל לפי השקפתנו, והוא אשר הטביע הכוחות הללו בכל דבר שימצא בו כוח טבעי. ואילו היה שאין אותו השכל משיג את העניין הזה ולא יודעו, האח המציא או נמצא ממנו לפי אותה השקפה טבע המכוון כלפי מטרה זו שאין לו ידיעה בה. אז אם האלוהים בחוכמתו יודע ראייה, שמיעה, אז ודאי ודאי שכל מה שמתרחש זה בידיעתו. כי הרי איך הוא ברא את כל הכלים האלה, את כל האיברים האלה, ובצדק רעם בוערים ופסירים, ואחר כך בא לבאר כי זה חסרון בהשגתנו, ושהשם יתהדר ויתרומם, הוא אשר נתן לנו את השכל הזה אשר בו נשיג, ומחמת קוצר יכולתנו להשיג אמיתתו יתעלה, נוצרו לנו השיבושים הגדולים הללו, כי אנחנו קצרים בשכלנו כדי להכיר את החוכמה האלוהית, ואכן אנחנו מייחסים לו מגבלות, אבל לא שיש לו מגבלות, אין לו מגבלות לנו, זה מגבלות שלנו. וידוע לפניו יתעלה אותו החסרון שלנו, ושבינתנו זו המוגבלת אין להתחשב במה שגרמה מן העזה. כלומר, הרי בגלל שאין אנו מכירים ולא יכולים להכיר את המציאות האלוהית, החכמה האלוהית, הידיעה האלוהית, אז אנחנו מעיזים ואומרים הוא לא יודע, וזה תעוזה. במקום שאתה תגיד אני לא מכיר את הידיעה האלוהית, יש לו ידיעה, לא מכיר, לא מסוגל, כי זה לא ידיעה נוספת למציאותו. אז במקום שתודה בכך, אז אתה בא ואומר לא, הוא לא יודע. אז הוא אומר זה עזה, זה התפרצות, זה לא נכון. השם יודע, ואין הבעיה שלי ידיעה מתחדשת חסרון בו, כי אצלו זה לא מתחדש, הוא יודע חריץ מראשית. וכן, יודע מחשבות אדם, כי הם ההבל. וכל מטרתי בפרק זה לבאר כי זה עיון קדום מאוד. כלומר, מה שנראה לשכלים מעדר השגת השם בגלל שמצבי אישי בני האדם האפשריים בטבעם בלתי סדירים. הוא רואה זה רוצח, זה גונר, זה כך וכך, אז הוא אומר מה אם ככה עולם מפקר, אלוהים לא יודע. לא, זה שאתה רואה אי סדירות בחיי בני אדם זה לא אומר שאין ידיעה אלוהית, שאין השגחה אלוהית. אמר ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם. ובמדרש מה אמרו? אמרו העמוד הזה אינו רואה ואינו שומע ואינו מדבר. כוונתם בכך מה שדימו שאין השם משיג את המצבים הללו ואינו מגיע ממנו ציווי ולא אזהרה אל הנביאים. כלומר, מן הרגע שאמרו יש אי סדירות בעולם, יש רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, ואנחנו רואים הרבה בני עוולה שלא נענשים, כל הדברים האלה, אז אם כן האלוהים לא יודע. ואם האלוהים לא יודע, אין בכלל מקום להגיד האלוהים ציווה, האלוהים דן, מי שומע בקולו, לא שומע בקולו. אומרים, אלה הם דברים שאינם יכולים להלום את המציאות הבלתי סדירה שנגלית לעינינו, שנגלית לידיעתנו. כך אומרים השכלים. ובכן, בגלל שמצבי שבני האדם האפשריים בטבעם בלתי סדירים, אמר, ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם. ובמדרש, מה אמרו? אמרו, העמוד הזה אינו רואה ואינו שומע ואינו מדבר. כוונתם, וכך, מה שנימו, שאין השם משיג, שאין השם, שאין השם משיג את המצבים הללו, ואינו מגיע ממנו ציווי ולא עזרה אל הנביאים. וסיבת כל זה, וראייתו, לדעתם, מפני שמצבי שבני האדם אינם נוהגים כפי שמה שנראה לכל אחד ממנו שכך ראויים להיות. וכאשר ראו שאין הדברים כפי שהם רוצים, האם, כי אנחנו רוצים עולם יותר אידיאלי לפי המושגים שלנו, לפי השפיטה האנושית, אז אומרים, אלוהים לא יודע ולא משגיח. אמרו, אין השם רואה אותנו. ואמר צפניה על אלה האומרים בלבבם לא יטיב השם ולא ירע, וזה לא נכון. כלומר, צפניה תוקף את הדעה הזו. אבל מה שראוי לומר על ידיעתו יתעלה את כל הדברים, השמיעך השקפתי בכך, אחר שעודיעך דברים המוסכמים לדברי הכל, אשר אי אפשר בבעל שכל לחלוק בדבר מהם. כלומר, אני עוד אתמודד עם הנושא של הידיעה האלוהית, לא אברח מזה, אבל אני צריך לפניכם, הוא אומר, אני צריך לפניכם אחר שהודיעך דברים המוסכמים לדברי הכל. ככל שאני אביא לך דברים שמוסכמים על דעת שאר הפילוסופים, אזי יותר קל לי אחר כך להסביר לך את הייחוד של שיטתנו, אשר אי אפשר לבעל שכל לחלוק בדבר מהם. עד כאן.